הנושא שהיום אנחנו נעסוק בו זה כיצד לאחד את כל הכוחות הקיימים במדינת ישראל, למרות השוני בין כל כוח לכוח, ותכף נראה, נלמד זה מתוך כתבי הרב זצ"ל, כיצד לאחד אותם. הרי נאמר על ארץ ישראל גוי אחד בארץ. בארץ ישראל אנחנו עם אחד, גוי אחד. אמנם אנחנו רואים שהגוי האחד הזה יש לו הרבה גוונים, הרבה צבעים, כמו עם ישראל שהיה בראשיתו, 12 שבטים היו, כל שבט היה לו את הצבע שלו, את הצבע שלו, את התפקיד שלו, את הפונקציה שלו, ולמרות השוני בין שבט לשבט, בכל זאת כולם חיו ביחד. אבל כיצד עושים את זה בדור שלנו, בימים האלה, בפרט אחרי הבחירות, שאנחנו עסוקים במעשה המרכבה של ממשלת ישראל, כיצד אפשר לקחת בקשת הדעות הקיימת באופן טבעי, בכל חברה אנושית, ובעם ישראל בוודאי ובוודאי, מימין ועד שמאל, כיצד לאחד את כל הקשת הזאת, ואפשר יהיה לחיות ביחד, ולשלוט ביחד, על מדינתנו האהובה. על זה כותב הרב קוק זצ"ל מאמר, שאני חושב שבימים האלה, בכלל צריך ללמוד את זה, בפרט בימים האלה, יש עניין מיוחד ללמוד את המאמר הזה. תפתחו בבקשה באורות התחייה, בדף עין, דף עין, אורות התחייה, דף עין, וכאן הרב מתייחס למאבק הכוחות שהיה באותו דור שהוא חי בו, שכבר אז אנחנו ראינו את שלושת הכוחות העיקריים בעם ישראל, כפי שרואים את זה היום, דהיינו, הוא מחלק את זה לשלושה חלקים, ולא במקרה הדבר הזה. הזרם האחד זה הזרם מה שנקרא הלאומי, מה שנקרא היום בשפה הפוליטית של היום, הצד הימני של המפה. הזרם השני זה הזרם השמאלי, מה שנקרא ליברלי, מה שנקרא הצד השמאל של המפה הפוליטית. והזרם שנקרא הזרם השמרני הדתי, נאמר, אלה שלושת הזרמים העיקריים בעם ישראל. והזרמים האלה כאן, מסביר לנו הרב, הזרמים האלה הם דבר מחויב המציאות. למה? כי כל אדם באשר הוא, יש בו שלושה צדדים. קודם כל הוא בן אדם. בית הוא יהודי. ג' יש לו נשמה אלוקית. זאת אומרת, שלושת הצדדים נמצאים בכל אדם ואדם. זאת אומרת, אדם אחד, הוא נאמר, יש לו, קודם כל, אתה בן אדם. אז הצד האוניברסלי, הליברלי, נאמר, קיים בכל אדם ואדם באשר הוא אדם. מצד אחד אתה שייך לעם הזה, לארץ הזאת, הצד הלאומי, קיים אצל כל יהודי ויהודי. מצד שלישי, נשמה תורה שנתת ביונתן גם בכל אחד ואחד. יש לו נשמה אלוקית לכל אחד, הוא קשור למסורת, לדת, באופן גלוי, באופן נסתר, אבל הוא קשור לשורשים המסורתיים והדתיים שלנו. והחלוקה בקשת ה... חברתית היא נעשית לא בזה שבאחד יש את זה ואין בו את זה, אדרבה, כל אחד יש בו את כל הצדדים האלה, כל יהודי ויהודי וכל אדם ואדם, דרך אגב לא רק בעם ישראל, גם באומות העולם בודקים, יש כאלה, יש ליברלים, יש לאומיים יותר, יש דתיים יותר, וגם מבחינה פוליטית בארצות שונות אתה רואה את זה, איך זה בא לידי ביטוי, כשעומדים לפני הקלפי וכולנו עמדנו לפני הקלפי, כל אחד מצביע לפי הנטייה הטבעית שלו, למה הוא נוטה, שזה תוצאה של חינוך, של מנטליות, של שורש נשמה וכו'. האדם שקיבל חינוך דתי או חרדי, זה לא משנה כאן, באופן טבעי, מה הוא יעשה? הוא יצביע לזרם הדתי. זה לא בא לבטל את הלאום, זה לא בא לבטל את האנושיות, אבל מה? זה לא תופס אצלו מקום גדול. הוא קיים אצלו, אבל לא מקום גדול. אותו דבר לגבי העניין הלאומי. אדם שהוא לאומי, דהיינו הנושא ארץ ישראל, עומד בראש מעייניו, זה לא בא לבטל את הצד ההומני שבו, הצד הליברלי שבו, אלא מה, תופס אצלו יותר מקום. אותו דבר לגבי הדת. זה לא בא לבטל את הנושא הדתי, אלא מה, הצד הלאומי תופס אצלו מקום גדול. אותו דבר האדם הליברלי. האדם הליברלי, הוא, נכון, הנושא הליברלי, הכללי, האוניברסלי, הכלל אנושי, וכולי, תופס אותו מקום. מה שאין כן, באותה מידה, לגבי הצד הלאומי, למרות שהוא קיים אצלו, כי הוא שייך לעם ישראל, לארץ ישראל, וגם הצד הדתי, הוא קיים אצלו, אם זה בגלוי, אם זה בנסתר, הוא קיים אצלו. כשבאים להצביע בקלפי, כל אחד באופן טבעי, הוא מצביע למה שליבו נוטה. לאישיות שלו. וההתפצלות של הכוחות למיניהם הוא בהתאם לכך. לכן אומרים את כל הזרמים האלה, כמו שזה לפני למעלה מ-100 שנה, הרב כותב את המאמר הזה, יש שלושת הכוחות האלה. היום רואים את זה גם כן, את שלושת הכוחות האלה. השאלה איך חיים ביחד? איך חיים ביחד? למרות השוני. שנינו ביחד, וכל אחד לחוד. אתם שמעתם פעם את הפתגם הזה? שנינו ביחד, וכל אחד לחוד. והייתי אומר היום, שלושתנו ביחד, וכל אחד לחוד. שלושת הזרמים האלה ביחד, וכשכל אחד שומר על הייחודיות שלו, לא מוחק את הדבר המיוחד לו, נאמן לו, אבל הוא חי עם השונה. זה סוד ההצלחה, דרך אגב, בכל מערכת חברתית, הוא מתחיל מהתא משפחתי ונגמר באומה ובעולם בכלל, היכולת לחיות עם השונה. לא עם השווה, עם השונה. זה מעלת האדם. האדם במעלתו, בגדלות המוחין שלו, באישיות שלו, הוא צריך לדעת שהוא חי עם אנשים שונים, ולדעת איך לחיות איתם. ואיך להבין שלמרות שהוא שונה, הוא תורם לך. הוא לפחות גורם לך שלא תהיה קיצוני מדי. הוא בולם אותך, אומר לך, חביבי, אל תהיה יותר מדי כזה, או יותר מדי כזה. ולא רק בגלל הדבר הזה, אתה צריך להגיד לו תודה רבה. משל, למה הדבר הזה? למשפחה. כתוב שלגבי האישה, שבאדם הראשון כתוב, לגבי, שהייתה לו עזר כנגדו. אז רש"י אומר במקום, עזר כנגדו, זכה, עזר, לא זכה, נגדו. מי אמר את זה? אתה אמרת את זה. אבל יש כאלה שמפרשים ההפך, כשהיא נגדו, היא עזר. שאל אותי איך. היא מאזנת אותו. כן, הבעל בא מהעבודה, וזה מתחיל להיות מנהל העולם. מסתכל בעיתון, בטלוויזיה, באינטרנט, נפגש עם בוש ועם כל מיני, עם בנימין נתניהו וכל זה וכל זה, ואשתו אומרת לו, חביבי, לך לזרוק את האשפה. אני? אני מנהל העולם? יש לו התחושה, הרי זה נותן כזה אשליה כזאת, כולם כאילו הם מורבים בכל התהליכים העולמיים. היא אומרת, חביבי, איך אומר הסולם יעקב? רגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים, אל תהיה אסטרונאוט, תרד לחיים. היא בסדר שהיא נגדו. אז אם הוא בעל חכם, מה הוא אומר? תודה רבה אשתי, הורדת אותי מהזיות שלי, מהדמיונות שלי, לך תחתל את הילדים. דווקא השבוע אני נסה לעשות שלום בית זוג טרי בעניין הזה. ואחד המתחים שם, על רקע המתחים, זה שהבעל, הוא כל הזמן חושב שאשתו היא צריכה להיות המשרתת שלו. והוא לא יודע, איך זה יכול להיות שהיא לא משרתת אותי? לא דופן. למה הוא בא? הוא יושב לו ככה. מה היא עושה לו אשתו? מה היא עושה לו? אני לא משרתת שלך. תעשה משהו. תעזור בבית. היא צודקת או לא צודקת? היא עזר או לא עזר? או היא נגדו? הבעל הצעיר הזה אומר לי, היא נגדי, מה זה? היא לא נותנת לי לנוח. אבל אני אמרתי לו, אני מקווה שהוא קיבל, היא עוזרת לך. היא עוזרת לך להיות שותף בבית הזה. כל אחד צריך לתרום כאן, לתת. לא לקבל. זה דוגמה. אז נכון, זה אותו כמו במשפחה, זכה עזר, לא זכה נגדו, אבל לפעמים כשהיא נגדו היא עזר. אותו דבר בכוחות הפועלים בחברה הישראלית ובכלל בחברה האנושית. כשיש התנגדויות ויש מאבקים בין הכוחות, צריך לדעת, זה מערכת איזונים קוראים לזה. זה מאזן אותך, לא להיות יותר מדי קיצוני. אם מישהו אומר לך, סטופ, עד לכאן, זה לטובתך, למרות שאולי זה כואב לך. אבל אתה בסך הכל חלק ממערכת, ולא יכול להיות שאתה תדמיין לעצמך שאתה הכל, אתה לא הכל. לכל זרם, לכל מפלגה, לכל תנועה, ואני אגיד לך, כל אדם יש תפקיד בעולם, וצריך לכבד את הדבר הזה. איך לחיות ביחד, למרות השוני הזה, על זה כותב כאן הרב. זה מעניין אתכם הדבר הזה? יש כאן מישהו שהוא כבר נשוי? אז בוא נגמר איך עושים את האיזונים הנכונים בתוך המשפחה הפרטית ובתוך המשפחה הלאומית. אנחנו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים, גם יחד. גם יחד. היחד הזה הוא חשוב מאוד מאוד בכל מערכת, ודאי במדינת ישראל, בעם ישראל, בדור שלנו. אז פיתחו בבקשה בדף עין א', באמצע, אני קורא את הדברים שהרב כותב. קודם כל, הוא מגדיר את הזרמים העיקריים בחברה הישראלית, מבחינה פוליטית כמובן. הוא לא מתבטא כאן במילה פוליטיקה, אבל הכוונה היא, פוליטיקה זה מעורבות. אדם פוליטי הוא אדם שהוא מעורב, אדם שאכפת לו, שהוא רוצה לשנות. זה הביטוי כאן בזרמים בתוך עם ישראל. בוא נקרא. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, מה שאנחנו קוראים היום הציבור הדתי, הציבור החרדי, זה נקרא הציבור האורתודוקסי, כמו שרגילים לקרותם, הנושאת את דגל הקודש. הציבור הדתי והחרדי נושא דגל הקודש, דגל הדת. בצדק או לא בצדק? מה אתם אומרים? יש כאן דתי במקרה? יש כאן גם לא דתי במקרה? אתה דתי, נכון? למה אני אומר? לא פעם אני שומע מאנשים לא דתיים שאילו לא היה לנו הדת היום והדתיים היום היינו מתבוללים כמו בחוץ לארץ. אנחנו רואים את הדבר הזה. תודה רבה לכם הדתיים שאתם שומרים על הגחלת. הם צודקים אלה הלא דתיים שומרים ככה. הנה, למרות שהם לא דתיים ולמרות שאולי הם חלוקים עליהם בדברים כאלה ואחרים, אבל הדתיים תורמים לקשת הדעות. אז זה קודם כל, אלה שמרימים את דגל הקודש, הכוונה היא הדתיים. שהיא טוענת, הדתיים, הזרם הדתי טוען, באומץ, בקינה ובמרירות אפילו, כמו שרואים את זה היום, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל, והם עומדים בחזית, ששמירת המסורת והדת והתורה וכל זה. זה תפקידם של אותם זרמים דתיים חרדיים שהם מגינים על המסורת והדת היהודית באומץ, לפעמים גם בכאב גדול כמו שאנחנו רואים. השנייה, הזרם השני, היא הלאומית החדשה. זה היה נקרא לאומית חדשה, היום זה כבר לאומית ישנה. מהי הלאומית החדשה? הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. ובאותה תקופה הנטייה הלאומית באה לידי ביטוי בתנועה הציונית. התנועה הציונית הייתה תנועה מדינית שהיא באה בחרתה על דגלה להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. וזה הלאום עמד בראש מעייניה של התנועה הציונית, והתנועה הזאת היא קיימת גם היום, שהלאום, הצד הלאומי, המדינה, הארץ וכל מה שנוגע לזה, עומד בראש מעייניה. שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה. עלינו לזכור שאלפיים שנה לא הייתה לנו ארץ, לא הייתה לנו מדינה. שכחנו את הנטיות הלאומיות, נאמר ככה. כי היינו עם אחד מפוזר, כן, ומפורד בין העמים. החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב הלאומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של העמים האחרים באותה המידה, שהיא מכירה שהיא טובה ונאותה גם לה, כמו שאנחנו עד באותה תקופה של עוד לתרום המדינה, אני מוכרח לומר, לפני מלחמת העולם הראשונה אפילו, הייתה התעוררות לאומית גדולה, בעיקר באירופה, בבלקן, במקומות כאלה, שהעמים קמו ורוצים חופש. רוצים, כל אומה רצתה להיות מה שמתאים לה, ולא תחת שלטון, השלטון העותומני, השלטון של הקיסרות שהייתה בווינה, כן, ורצו להשתחרר, וכל אומה רצתה להיות נאמנה לטבע שלה, לתרבות שלה, למה שלה, ואז היה במודה, וגם היהודים שבאו, חלק גדול שבאו, אמרו להקים לנו מולדת, הם באו בהשפעה של אותה מגמה ששברה אז באירופה, בעוז, והיו מלחמות, והיו מאבקים, וגם התנועה שלנו, התנועה הציונית, לקחה מהשאיפה הזאת, אנחנו רוצים מולדת. אנחנו רוצים בית לאומי. חוץ מהעניין של תורה, אבל באופן טבעי, ספונטני. אז זה התנועה הלאומית. השלישית, הזרם השלישי שקיים גם היום, הוא קורא לו, היא הליברלית, הזרם הליברלי. שהיום, מה זה ליברלי? חופשי, מה? לא, שמאל. מה שנקרא היום השמאל. הם הליברליים. הכל פתוח. הכל חופשי. חופש הפרט. האנושיות. כל הדברים, מה שאופייני אצל אדם ליברלי, באמת שהוא פתוח לכל דבר, יש ביטוי כזה חופשי חופשי. תהיה חופשי. בסדר, הוא ליברלי. חופשי, חירות. כן? הכל פתוח. יש זרם כזה בעם ישראל, לא קטן. אבל הוא קיים גם במדינה, במדינתנו. שהייתה, הזרם הליברלי הוא צמח בעם ישראל מתוך המפגש עם ההשכלה שהייתה אז באירופה. ההשכלה היא פתחה את המין האנושי. כן, בגרמניה, מקומות אחרים. שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעת עקיפה בחוגים רחבים, ההשכלה. והיא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורש את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות, המוסר ועוד. דרך אגב, הזרם הזה של ההשכלה היום הוא אולי הזרם הדומיננטי בחברה הישראלית, בחינוך נראה. חינוך. החינוך היום בעיקרו הוא השכלה, מקבל השכלה. מאיפה זה בא? מהזרם הליברלי, תהיה כמו כולם. אם זה מבחינה מדעית, מבחינת שפות, מכל הבחינות, כן. לדוגמה אני רק אומר, אבל ישנה זרם לא קטן במדינת ישראל, בעם ישראל, שהוא זרם חופשי ליברלי. זה דבר הזרם השלישי. עכשיו הרב אומר, שלושת הזרמים האלה צריכים לחיות ביחד. קודם כל אני שואל אתכם, אתם מסכימים לזה או לא? מי מתנגד? מי מתנגד? אין כאן איזה מישהו קיצוני או משהו? למה לפעמים אדם מדמיין לעצמו שדבר שהוא מאמין בו צריך להיות בלעדי. שהוא מאמין הוא צריך להיות בלעדי. ברוסיה, ברית המועצות, היה דבר כזה. היה אחד ששלט עליהם, קראו לו סטלין. אז הוא אמר, כולם צריכים אותו דבר. 99, אני לא יודע, פסיקה מהאחוז, כולם הצביעו לאותה מפלגה. זה היה השקר הכי גדול. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. וככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, מה לעשות? אין פרצוף אחד כאן בכיתה דומה אחד למשנהו. אתם יודעים למה? למה שלא נהיה שכפול אחד של השני? נהיה דומים בדיוק. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אדם ואדם הוא יהיה ייחודי אורגינלי. לא איזה תמונה של שכפול. איזה תמונה היא הכי, הכי, הכי יקרה בעולם? מי יודע? איזה תמונה? אתם לא באומנות. אה? מי אמר מונליזה? יפה, אני רואה שאתה מבין באומנות. בתנאי שתהיה אורגינלית. אבל כמה שווה דפוס של מונליזה, אתה יודע? אה? חצי שקל או שקל? סליחה שאני נתקח משל. הנמשל אנחנו. כל אדם ואדם הוא אורגינלי. הוא לא שכפול. ואורגינלי פירושו של דבר שאתה ייחודי. נשמה של כל אדם ואדם היא נשמה שלא ירדה לעולם. אין דבר כזה. עוד לא הייתה דבר. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. לכן נברא האדם הראשון, אדם יחידי. ככה חז"ל אומרים. צריך לכבד, להעריך את הדבר הזה. גם את עצמך, אבל גם את זולתך. וזולתך הוא שונה ממך. הוא לא יכול להיות השכפול שלך, כי הוא לא נברא להיות השכפול שלך. לכן הוא אומר כאן הרב, ובצדק הוא אומר, הגיוון הזה, המגוון הזה, הוא לא מקרה. זה מחויב המציאות. החברה היא מגוונת. נכון שיש מכנה משותף לכל העם היהודי, לכל המין האנושי, בצלם אלוקים, ברא את האדם, עשה את האדם וכו'. נשמה של כל העם היהודי. אבל בתוך כל הקול הזה של העם היהודי, כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, את שורש נשמתו, את הנטיות שלו, וצריך לכבד את הדבר הזה. אז כיצד חיים ביחד, למרות השוני בין כל אחד ואחד, על זה כאן מעמיק ומרחיב הרב את דבריו, ובואו נלמד את הדברים בתוך. כן. אז זה דמיונות שלך כנראה. למה? הם מתנגדים לדת, אבל הם גם מאזנים את הדת. אני אומר, נכון, לא רק ליברליות. כל אחד מהזרמים האלה מתנגד לשני. תכף נראה את זה. אבל כיצד אפשר לחיות עם מישהו שהוא מתנגד אליך, ובכל זאת אתה אומר לו תודה? איך, מבחינה מה שלמדנו עם עזר כנגדו. אבל נראה את זה כאן בתוך. אתה צודק. הדתיים מתנגדים לליברלים, אני בדקתי את זה, אני חי בתוך ציבור דתי, והליברלים מתנגדים לדת, והלאומיים מתנגדים לליברלים, ולפעמים גם זה, כל אחד נגד כל אחד, אבל בכל זאת, מה? לחיות ביחד. זה מעלה גדולה, זה מדרגה גדולה, למרות ההתנגדויות האלה, לחיות ביחד. יש לנו דוגמה מההיסטוריה. משפחתו של יעקב אבינו. אפשר את המשפחה של יעקב אבינו לחלק לשני פרקים. פרק הילדות ופרק הבגרות. כמו המשפחה שלי ושכל אחד מאיתנו. אני לא יודע אם אתם זוכרים שהייתי עם ילדים. ילדים כולם רבים עם כולם. בבית, האחים, האחיות. רבים, רבים. על מה אתם רבים? כולם הם רבים. יכול לקרות דבר כזה? מישהו קנה לו אחים, אחיות או משהו? בילדות, אתה זוכר שרב איתם? מה, לא היה לכם ילדות? אצל יעקב אבינו, צדיק כזה כמו יעקב אבינו, 12 אחים רבים כולם, אפילו ניסיון להרוג את, לרצוח את יוסף הצדיק. תראו איזה קיצוניות זה הגיע, הדבר. מאבקי כוח. כל המאבק הזה על רקע של כל אחד רוצה את המשבצת שלו. את התפקיד שלו, ומלחמות שם ביניהם. אבל כשהאבא כבר נפטר, כולם ביחד, מסודרים, כמו מחנות ישראל במדבר, כל מחנה, כל יהודי, כל אחד יודע את מקומו ואת מיקומו, לא נלחמים אחד עם השני, כולם ביחד. זה בבגרות, נאמר. ככה גם אנחנו. נכון, שאנחנו בילדות, או כשאנחנו עדיין לא בשלים, אנחנו רבים אחד עם השני. אבל כשמתבגרים יותר, מבינים שצריך לחיות ביחד למרות השוני, בלי למחוק את השני, לכבד את השני. זה מובן הדבר. לכן אתה צודק שהליברלים נגד הדת והדת נגד הליברלים. אבל החוכמה הגדולה לחיות ביחד למרות הכל. על זה מדבר כאן הרב. מובן שמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה. גם יחד. לא לבטל שום כוח מהכוח הזה. ותמיד צריכים אנו לשוף לבוא לידי המצב הבריא הזה. אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם. במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר. כי הקודש זה הדתיים, האומה זה הלאומיים, האדם זה הליברלים, אלה שלושת הזרמים העיקריים. התדבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, לא רק אצילית, אלא גם מעשית, להתחבר. אנחנו עומדים היום בפרק של מעשה מרכבה, דהיינו מרכבת הממשלה, אני לא יודע מה היו התוצאות של הממשלה. אני מקווה שיהיה נציגות לכל אחד מהזרמים בעם ישראל בתוך הממשלה הזאת. ונוכל ביחד להניג את עם ישראל, ולא איזה צד אחד של הזרם יהיה מחוץ לשלטון. כולנו צריכים להיות מיוצגים של הממשלה, עם כל הקושי שבדבר. אז זה מה שהרב אומר, באהבה אצילית אבל גם מעשית, לא רק אצילית, אלא גם מעשית. מה זה מעשית? אני תמיד נוהג לומר שהאהבה זה לא דיבורים. זה לא רגש. גם... אם אתה אוהב מישהו, אתה נותן לו. אתה מראה במעשים את האהבה שלך אל אותו אדם. כן? גם כאן, מבחינה חברתית. לחיות ביחד. להבין שאתה חי עם אנשים, צריך גם להעניק להם, לא רק לקבל מהם. ויחד התוועדו היחידים וגם הסיעות. שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, ולמרות הכל לחיות בידידות הראויה, להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו, כמו שציינו, אתה רואה את מי שאתה לא מסכים איתו, אבל אתה רואה גם את הצד החיובי שבו, לא רק את הצד השלילי שבו. הרב כותב, אם אדם חי ההפך, חס ושלום, תעלו בעמוד למעלה, תראו מה שהרב כותב, אם זה לא ככה. בשורה הרביעית, יסודותו של הפירוד, אתם רואים? יש מציאות של פירוד. היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים משמם זה. כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. כן? בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. הוא אומר, בזה אין להפליא, זה להבדיל בין הקודש ובין החול. הכל צריך את האיזון הנכון. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. אבל הפירוד, אלמא דפירודה, אם אדם מחפש כל הזמן את השלילה אצל השני, זה טרגדיה, זה אסון. שוב פעם, בכל רמה. זה יכול להיות בעבודה, במשפחה, בחברה, במדינה, בכל דבר. אם אתה ניזון רק מהשלילה, אתה חי בעולם מאוד קשה. אם זה ככה חס ושלום, אבל הפירוד, במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח של מי שיש לו, או איזשהו מטען רוחני, כי כל הזמן הוא שולל את השני. מה נשאר לו? רק שלילה, שלילה, שלילה. דרך אגב, מבחינה היסטורית, בפוליטיקה שלנו, היו מפלגות שהרימו דגל של שלילה. נגד הדת. איפה המפלגות האלה? מה קרה להם? הם קמו רק על רקע של נגד הדת. פשוט נעלמו מהנוף הציבורי שלנו. אם אתה מקים משהו שכל עניינו רק לשלול את השני, אין הצדקה לקיומו. זה מה שהרב אומר כאן. אדרבה, אנחנו צריכים לחיות ביחד למרות השוני. נחזור לנושא שלנו. איך עושים את זה? יש להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה ההכרה הזאת ההולכת ומשתלמת עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר אגון ומקובל וראוי שישתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. זה לא מספיק שתהיה נאמן למפלגה שלך ותו לא. ותאמר, זה הדבר הכי טוב ותו לא. וזה מה שצריך להיות במדינה ותו לא. זה מה שהרב אומר. אתה צריך להתעלות עם זה, ולהבין שגם הזרם השני הוא חשוב למדינה. לא רק הזרם שלך או לחברה, אלא שעוד הלאה ילך. הלאה, הכוונה יתרומם למדרגה יותר גבוהה. מקטנות מוחין לגדלות מוחין. מראייה פרטית לראייה כללית יותר. תסתכל באופן כללי יותר. עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יוכל יכיר לטוב. נכון, נניח, יש כאן, למי אתם שייכים? נניח, אתה ימני או שמאלני? ימני. עכשיו תגיד לי, מה טוב במרץ? תחשוב רגע. סליחה שאני צריך לתרגיל תוך כדי שהוא. זכויות האדם. תמחו כפיים, מה זה? מה קרה לך? כמו שאני עושה לפעמים שלום בית, אני אומר לאחד השני, אני אומר להם, תגיד לי עכשיו, בסדר, עכשיו שמענו איך דיברתם אחד אל השני לא יפה, עכשיו תגיד לי איזה דבר יפה על אשתך. לפעמים הוא תופס את הראש, וואי, אף פעם לא חשבתי עליה דבר טוב. קורה דבר כזה. ואז מה, מסכן. אבל אני מחייב אותו, להגיד איזו מילה טובה על אשתך, שלא לא פעם היא עושה לו את המוות. בסוף הוא אומר, כן, יש לי אישה טובה. מה? אתה יודע, היא עושה לי כל ערב ארוחת ערב. לא חשבת על זה? ואז אני שואל אותה, תגיד, משהו טוב על בעלה? היא גם אומרת משהו טוב על בעלה. זה דרך אגב, תרגילים בשלום בית. לחשוב טוב אחד על השני. סליחה שאני אומר, זה לא רק בשלום בית, הבית הפרטי שלנו, אלא הבית הלאומי שלנו. יפה מאוד, אמרת דבר יפה מאוד. יש כאן מישהו שהוא דתי או משהו כזה? מי דתי כאן? אף אחד. אז מי לא דתי כאן? כולם ליברליים. עכשיו, תגיד משהו, את בתור ליברלי, על, מה, על הדתיים משהו. איזה דבר טוב. תגיד איזה נקודה טובה. תחשוב רגע. בלי הדת, יפה מאוד. אנחנו עושים תרגילים. אמנם אנחנו עושים היום במעשה המרכבה, מעשה מרכבת הממשלה. דרך אגב, גם מעשה המרכבה, אמנם אין דורשים במעשה מרכבה, כתוב במשנה. אבל מה זה מעשה מרכבה? באופן פשוט, אני לא אומר באופן פנימי עמוק יותר. לקחת את השוני ולאחד אותם. אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד זה אישיות בפני עצמה. תן חסד לאברהם, פחד יצחק, אמת ליעקב. איך אנחנו לוקחים שלושת האבות האלה ורואים אותם לא כנפרדים, אלא כאחדים? בדבר פשוט, כן. מידת החסד, מידת הדין, ומידת התפארת, איך כל הדברים מתאחדים? זה הגדלות של מעשה המרכבה, של האבות, אני מתכוון כזה. וזה הגדלות שלנו בחברה הישראלית. להבין שיש כאן מורכבות. וצריך את המורכבות הזאת לשון מרכבה, לאחד אותם, לחבר אותם. אני מאחל לראש ממשלתנו שיהיה, ומי שיהיה, שידע לעשות מעשה מרכבה נכוני, להרכיב ולקחת את כל הקצוות ולעשות מזה דבר אחד, וראש אחד, למרות השוני בין כל אחד לאחד. אז זה כותב כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. אלא שעוד הלאה ילך. לא רק שיראה את הכוח החיובי שבו במפלגה שלו, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כוח, כוח וכוח, בנגד, מהצד השני, על פי המידה הנכונה גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא יותר נוטה אליו, כי כמו שאתה אמרת, אתה ימני, אבל אתה ימני קיצוני, סליחה שאני אומר. לא, אתה לא, אתה בערך, באמצע. אבל יש גם כאלה. תגיד תודה למי שבולם אותך, שלא הופך אותך לקיצוני שבקיצוני. כי כל קיצוניות, זה לא משנה, היא לא בריאה, היא לא טובה. כל קיצוניות. אז לכן, בא הצד השני ומאזן אותך ובולם אותך. צריך הוא להיות מושפע מאיזה מידה גם מהצד השולל, שהכוח האחר שולל את הכוח הזה החביב שלו, ומפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, מצילו מהגירעון המסוכן של הקיצוניות, של התוספת וההפרזה. זוהי עבודה מיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש, קוראים לזה קמיצה, שלא יחסר ולא יותיר. בדיוק! לא להיות קיצוני לכאן, לא להיות קיצוני לכאן. להיות מאוזן, מה שנקרא. איך אומר הרמב״ם? שביל הזהב. וכן, כשנסתכל בשכל טוב, בתסיסות שאנו סובלים כל כך בדורנו, היו אז גם מאבקי כוח ותסיסות, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו, שכל אחד, בן יחיד, בן קיבוץ, ישים אל ליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה שהוא מגן על עמדתו, שכל אחד קראו להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, תהיה נאמן למה שאתה מאמין בו, נכון. אבל אל תשכח, יש עוד צדדים. ולתחשוב שהצד שלך זה הבלעדי. על פי טבע נפשו, על פי רגלו וחינוכו, ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים, בסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו וציעתו שלו, בין מצד החיובי של הכוחות האחרים, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד, במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה או הקצנה. אני צריך להגיד תודה רבה למי שבולם אותך. מי שאומר לך, חביבי, אל תפריד. אל תגזים. הוא צודק הרב קוק? מה אתם אומרים? איי, איי, כמה הוא צודק. למה? כי הקיצוניות גורמת חלישות כוח וטשטוש צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ. ככה נוכל לקוות לחיות כאן ביחד. צריך, כמו שאמרנו, צריך, אדם צריך להתעלות. צריך לצאת מהפרטיות שלו, מה, כאילו, רק אני נמצא, ורק דעותיי שולטות, ורק ורק. זה לא נכון. זה לא נכון מצד המציאות. זה גם לא נכון מצד האידאה, מצד השאיפות שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל 12 שבטים. וצריך לדעת את הדבר הזה. וגם היום אנחנו בדור של קיבוץ גלויות. עם דעות שונות ותרבויות שונות וכל אחד שונה מהשני כמעט, כאן, כמו שדיברנו. ואנחנו צריכים לדעת לחיות ביחד. להבין שהחיים ביחד זה שם החיים שלנו כאן בארץ ישראל. בכלל, אבל בארץ ישראל בפרט, גוי אחד בארץ. כתוב, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. ושואלים שאלה באמת, למה יחד שבטי ישראל? נגיד יחד ישראל, נכון או לא? יחד ישראל. השבטיות, לכל שבט יש תפקיד. אם חסר שבט אחד, אז חסר כאן, ואיש הוא מלך, מי זה מלך? מלכו של עולם. אנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו צריכים להיות יחד שבטי ישראל, כולנו ביחד. קדש עם שמיים, שכולנו ביחד. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הוא היה, הייתי אומר, הוא היה כהן. הייתי מבחינת כהן גדול אפילו. וידוע שאצל הכהן הגדול, עם ישראל כולו ביחד, למרות השוני, כולו היה בשני מקומות. המקום אחד שהיה זה על הלב שלו. בחושן. בחושן היו 12 אבנים, כל אבן כנגד שבט, וכל אבן בצבע אחר. והוא היה מונח על ליבו של הכהן הגדול, ומהודק אל הלב, לא סתם, לא, שלא יכול להתנדנד, החושן היה אסור להתנדנד, היה צריך מחובה. זה הכהן הגדול. כל עם ישראל על הלב, הדוק ללב שלו. כל הצבעים, כל הגוונים, כל השבטים, כל עם ישראל. כמו שהוא כותב באחד המקומות, אם איזה יהודי לא בלב שלי, אין אלוקים בלב שלי. עד כדי כך. כל החיבור שלו אל הבורא, זה דרך כלל ישראל, עם ישראל, כולו בלי יוצא מן הכלל. כל הזרמים, כל המפלגות, כל האנשים, כל פרט, הוא פרט מתוך עם ישראל. זה הכהן הגדול. זה הדברים שהוא כתב כאן, הוא אמר כאן, זה בא מעומק עומק נשמתו העניין הזה. ויש לו עוד השבטים, השמות של השבטים, איפה זה היה? לכתפיים. אבני האפוד, כאן היו. היו כאן 12 שבטים, אחד על צד ימין, כתף ימין, ושישה שבטים על צד אחד, ושישה שבטים על צד שני. והכתפיים הם ביחד, מה אתם אומרים? ימין, שמאל, מה אתם אומרים? יש קשר בין ימין לשמאל. בדיוק שיש קשר, כל אחד יש את התפקיד שלו. אבל על הכתפיים זה גם מרמז לנו על אחריות. אחריות. היום, למשל, הקצונה בצהל, איפה שמים את הדרגות? על הכתף. למה? זה רמז, יש לך אחריות. אני שם את זה עליי, לקחת את האחריות עליי. זה לא מספיק שהעם ישראל בלב. צריך לקחת גם אחריות על הדברים. אחריות מעשית. זה הכהן הגדול. אבל אנחנו כולנו ממלכת כהנים, כל אחד מאיתנו לא יכול להגיד, אני לא כהן גדול, לכן אני לא, 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 זה לא נכון. כל אחד צריך לראות את עצמו, שליח, לאחד את עם ישראל, לחבר את כולם, וכולם ביחד. וכולם ביחד אנחנו נמשיך לעלות במעלה הדרך לגאולה השלמה, ולנחמה השלמה, ומהרה בימינו, אמן. יש כאן שאלה, השאלה לא, לא ניסחנו אותה כל כך טוב, לא הבנתי את השאלה. טוב, נשאיר לי, אבל לא צריכים להיות כל חלקי, זה עם, זה עם ישראל, שומרי תורה ומצוות, ודאי שכן. השאלה אם כולם לא צריכים להיות שומרי תורה ומצוות, כן, בוודאי. מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז זה צריך להבין, עם ישראל משול לעץ, וכל ענף בעץ, למרות שיש ריבוי ענפים, חובר לשורש. כולם מחוברים לשורש. כרגע אנחנו נמצאים בענפים כביכול, אבל בסופו של דבר נראה שכולנו מחוברים לאותם שורשים. אבל אנחנו בתהליך, אנחנו בקיבוץ גלויות, אנחנו באומה מתרקמת, קמה לתחייה מחדש. ולעתיד לבוא אנחנו נראה שבאמת כולנו מחוברים לאותם שורשים, אב אחד לכולנו. אני בדקתי. אברהם, יצחק ויעקב, האבות של כולנו. גם היום, דרך אגב, שאני פוגש חברים, ידידים, או אנשים שאני משוחח לנושא הדת וזה, אז לא פעם אומרים לי בפגישה הראשונה, אל תראה אותי שאני לא דתי. הסבא שלי היה דתי. היה מקובל גדול. כל אחד מחפש את השורשים שלו. אבל יש כלל גדול בטבע וכלל גדול בחיים. כל הענפים מתחברים אל השורשים. לכן לעתיד לבוא לשאלה של השואל, ודאי ודאי כולם יהיו שומרי תורה ומצוות, אבל כל אחד ישמור על ייחודו. כמו שהיום בין הדתיים, כמה צבאים, כמה זרמים יש, למרות שזה דת אחת, בגמרה אחת. אז גם לעתיד לבוא זה יהיה ככה, בעזרת השם.